ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו בסעיף חף, בסעיף סמך. אמרנו פוזרים, איך אין מפריע לאמונתך זו מה שמסופר על אנשי הודו, כי יש אצלם שרידים ובניינים שברור להם כי הם בני אלף אלפים מן השנים. אמר החבר, אז היה זה מפריע לאמונתי אילו נמצאה דעה מדויקת או ספר דברי הימים שמסכימים עליו המון עם בלי מחלוקת. לא ימצא זה, אלא הם אומה מוזנחת. אין אצלם דבר ברור, והם מכסים את אנשי הדתות בחגון אלה הדברים, כמו שמכיסים אותם בצלמיהם, בתליסמאותיהם, בתחבולותיהם, ואומרים שהם מועילים להם, ולוהגים למי שאומר כי יש אצלו ספר מאת אלוהים. והנחה זו מצויה בספרים מעטים, חיברו מיחידים מבני אדם, יתפתה להם חלוש הדעת, כקצת ספרי הצטגנינים, שמניחים בהם תאריכים של עשרות אלפי שנים, או כמו ספר העבודה הנבטי שקוראים בו שמות ינבושר וצגרית ודואני, חושבים שהם היו לפני אדם ושינבושר הוא מורו של אדם ודומה לזה. כן. אז אמר הכוזרי, נניח שטענתי עליך כנגד, טענתי כנגדך באספסוף, ובעם שאינם מסכימים על דבר אחד, הטעת להשיב. מה תאמר הפילוסופים, ובמחקר ובדקדוק במקום שהם, הסכימו על הנצריות והקדמות לעולם, ואין זה עשרות אלפים ולא אלפי אלפים, אלא מה שאין לו תכלית. אז אמר הכוזרי, נקרא את זה עוד פעם, איך לא תפגם אמונתך זאת במה שאומרים על אנשי הודו, כי יש אצלם שרידים עתיקים ובניינים שברור להם כי בני מאות אלפי שנה. אבל אמר חבר, זה היה מחליש את אמונתי אילו נמצאה דעה מדויקת או ספר היסטוריה שמסכימים עליו הכל מבלי מחלוקת במניין השנים, אבל אין זה בנמצא, כי הם אומה חסרת ערכים. אין אצלם דבר ברור, והם מכסים את אנשי התורות בחגון אלה, כשם שמכסים אותם בצלמיהם ובקמעותיהם ותחבולותיהם, ואומרים שהם מועילים להם, ולוהגים למי שאומר כי יש אצלו ספר מאת האלוהים. עם זאת, הם חיברו בזה ספרים מעטים, שחיברו אנשים ספורים, שרק מדי שדעתו קלה נפתה בהם, כי קצת ספרי הצטגנינים, שכותבים בהם מנייני עשרות אלפי שנים, או כמו ספר העבודה הנבטית, שזוכרים שם שמות ינבושר וצגרית ודואני, וטוענים כי הם היו לפני אדם הראשון, ושינבושר היה רבו של אדם הראשון וכיוצא בזה. אז מקשה המלך הכוזרי על החבר בסגנון הדרגתי, מהקל אל הכבד. תחילה, מעצם עובדת קיומם שלו עשרות שונות במניינן, מעניין המסורת הישראלית לבריאת העולם. ומסורת אנשי הודו אף עתיקה יותר מן המסורת היהודית, ולבסוף קושייתו העיקרית מהיוונים, בעלי הרציונליות, המדע, וזו הולכת ומתבררת כמוקד הוויכוח. את מסורת הודו דוחה החבר משני נימוקים עיקריים. הראשון, ידיעותיה ומסורותיה של תת תרבות, שאינן מוסכמות אפילו לא בין אנשיה. אלא על מהבות גורם ברדיון ועיון. והשני, לאנשי הודו קביעות שרירותיות שבהם הם נאחזים בצורה פנאטית ולא כל שיטה מסודרת הגיונית, על כן אין ראוי להתייחס אליהם ואין מה להתמודד איתם. מן הסתם, מה שרבי יהודה הלוי מתאר פה על מצבם של ההודים הוא על פי הידיעות והקונספציה שהייתה בזמנו באירופה ובספרד בפרט ביחס אליהם. אין זה רלוונטי לדון האם התיאור היה ריאלי או לא, אם מה שחשוב לגבינו זו הגישה העקרונית אותה ראוי ללמוד מרבי יהודה הלוי. והוא ממשיך, הם מכעיסים את אנשי התורות בחגון אלה כשם שהם מכעיסים אותם בצלמיהם ובקמעותיהם ותחבולותיהם ואומרים שמועילים להם. בעלי התורות הדתות האלה הם תרבויות שיש להם ערכים, מגמות, תכליות. בעלי התורות הדתות אלה הם תרבויות שיש להם ערכים, מגמות, תכליות, משטר וסדר, נכון ולא נכון. ובניגוד להם, אין להם לאנשי הודו במסורתם שום ערך ומגמה חיובית, אלא רק מגמה של תוהו. זו תרבות ניהיליסטית המובילה לריקון ערכי. והם לועגים למי שאומר שיש אצלו ספר ואת האלוהים. עם זאת, הם חיברו בזה ספרים מעטים שחיברו מאנשים ספורים, שרק מי שדעתו קלה נפתע בהם. תרבותם של ההודים בזה ומכחישה אפשרות לספרות אלוהית, כלומר להגות הנמסרת בקבלה לדורות מצד ערכה האלוהי, וכמעט ואין להם ספרות בכלל. היצירה הספרותית שלהם גדלה מאוד, חסרת משקל שכלי, מה שמעיד על שפלות רוחנית וחוסר עניין במגמות כלליות נצחיות כאלה הראויות להיות מונחלות מדור לדור. טוב, בזה נסגר הנושא של ההודי. אבל
למה זה שההודים יש להם מחלוקות מה זה לתת תרבות שלו?
כי אין להם תרבות. תשאל אותם מה התרבות שלהם, אז כל אחד יענה משהו אחר. אז קודם, למה אני צריך להתמודד עם משהו שהם עצמם לא טענים? כל אחד טוען כנגד חברו שמה שהוא אומר זה לא נכון. אמר הכוזרי, עד כמה, אז סעיף שסן רבית, אמר הכוזרי, עד כמה שטענתי עליך מהמון נבער מדעת ומבני אדם שאינם מסכימים ולו על דבר אחד, היטבת להשיב לזה. אך מה תענה לדבר הפילוסופים שהגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם לא יסכימו על הקדמות ביחס לעולם, ואין זה עשרות אלפים ולא אלפי אלפים, אלא אין סוף ואין תכלית. הוויכוח, האם העולם קדמון או ברור, הוא יסודי, וכלל אינו דיון במישור המדעי על הממד הפיזי, על שנות קיום העולם. האם המציאות הייתה כל הזמן, או שנוצרה יש מאין? אלא זה דיון בשאלה ערכית נוקבת, התנגשות ערכית חריפה, שאלה משמעות יסודית ביותר ביחס למציאות ולחיים. משמעותה של המציאות כבריאה היא שאין דבר בהוויה שאינו ביטוי של הרצון החופשי האלוהי. כבר יצא לנו לומר את זה. כלומר, של השלמות והיכולת של הטוב והאמת, החוכמה והצדק המוחלטים שבשגב האינסופי שבמקור הכל חיי החיים לעדי עד. ואם כן, התכלית האידיאלית העליונה, המגמה נשגבה, תביעת השלמות האינסופית, מחוללים את כל, חופפים על הכל, מחיים ומעצבים את הכל, והם הכל. בריאה היא אקט אלוהי רצוני חופשי, ועל כן שמיים וארץ וכל צבאם אין בהם דבר שהוא נותק משורש החיים האלוהי, מחוץ לרצון השם, כי השם אלוקים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת אין עוד. שתי גישות יווניות קלאסיות במחשבת הקדמות, החומר הקדום לאפלטון והעולם הקדום לאריסטו. לפי שתיהן ישנם לכל הפחות חלקים בחיים ובמציאות שאינם חתומים בחותם הרצון האלוהי החופשי. למחשבה זו השלכה כבדה על משמעות ההוויה, המציאות בחיים. לבעלי החומר הקדום, קודם החומר כקדמותו של האל. החומר הוא מחוץ לאלוהים, כנגר שמצא בול עץ ויצא ממנו יצירה. כך מצא האלוהים את החומר, נתן בו צורה, וכך נוצר העולם. כלומר, ישנו במציאות אלמנט שלו קיום עצמי, שלא מצד הרצון האלוהי. שהרצון האלוהי אינו מחולל, המחולל אותו, ואינו המפולש בו. תפיסה זו היא הרס גמור לאפשרות המוסר. כי אחד הבסיסים עליהם בנויה כל עבודה המוסרית, הוא ההידמות לקדוש ברוך הוא. לדרכיו, מידותיו, השוויית האישיות הפרטית עם זרם החיים האלוהי הכללי. מהו רחום? פתר יהיה רחום. בהכרה שישנם חלקים במציאות, שאינם מוארים באור הרצון האלוהי, יימשך האדם להכרה הנפשית מוסרי, שגם באישיותו, כשיקוף לעולם, ישנם חלקים חשוכים, אפלים, שאינם שייכים אל מרכז הכובד המוסרי. המזקק הוא מזקק, ואין יסוד אורגני קוסמי, לא תוכל להיות אורגנית נפשית, ובחסרונה אין אחדות, אין שלום. כשהנפש חסרת שלום פנימי היא במלחמה, בפיזור, אין מושל. בזה דמות האדם העליונה מתמעטת, התסיסה הנפשית הפנימית, החרדה ומתוך כך חולשה הולכות וגוברות. ובזה אין מקום להתעלות הכוללת שבגאולת האדם, העולם וההוויה, שבמגמה המשיכית נקצצות כנפי רוח האדם הניסית לעדן העתיד שבו יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל גם באוריינטציה של אריסטו, ששם אמנם העולם כולו הוא ביטוי אלוהי, אך הוא אינו גילום של הרצון החופשי האלוהי. ההשלכות הרוחניות והמוסריות הן דומות. כי רוח שיטת אריסטו, את רוח שיטת אריסטו, פגשנו בדברי הפילוסוף. הפילוסוף, בתחילת המאמר כאן, ראינו שהוא אמר שאין לאלוהים רצון, הוא עילת העילות בבריאת כל נברא לו, מפני שהוא בכוונה ממנו. הוא לא ברא את האדם, כי העולם קדמו. ומאז ומעולם נולד האדם, האדם קדום לו. הגרעין הרעיוני של שיטה זו הוא שהאלוה הוא השכל הכללי המוחלט. והוא משכיל את עצמו, כלומר מודע לעצמו. ובזאת הוא משכיל את הכל, הכל כלול בו. אם כן המושכל, כלומר המציאות, הוא פועל יוצא של השכל המשכיל אותו. מציאות העולם קיימת מכוח התודעה העצמית של האלוה, ומאחר שהשכל האלוהי הוא לעולם בפועל והוא קדמון, על כן גם העולם קדמון. זו הוכחה של אריסטו שהעולם קדמון. אמנם כותב הרב הרב קוק שהקדמות במובנה האריסטי בתור חיוב של מושכל ממשכיל אינה קוצצת כל כך את ענפי המוסר כמו קדמות החומר הקדום בלא שום התחלה רוחנית חיובית, שלדעה זו האפלטונית יוכל להיות ניצחון לעזרה מוכרח מצד תנאי החומר, מה שאין כן לדעת הקדמות המחייבת האריסטוטלית, שסוף כל סוף הטוב יחייב טוב. ומכל מקום גם שיטה זו מביאה להשלכות מנוגדות לחלוטין לרוחה ועניינה של תורת ישראל. אם יש דבר מה במציאות שאינו נברא, כלומר שאינו ביטוי של הרצון החופשי האלוהי, כי אז המציאות היא חתומה בחותם הסתמיות, בחותם חוסר הכיוון, היא האידיאליות וחוסר התכליתיות. את היכולת הנפשית לבחירה, לגבורה, התעלות והתקדשות אנו מקבלים מצלם אלוקים אשר באדם, ואם רצון, רצון אלוהי חופשי אינו שולט בכל, כי הלא עצם מציאות העולם אינה פועל יוצא של רצון אלוהי, של בחירה חופשית אלוהית. אם כן המציאות כפויה עליו, אז כיצד אפשר לתבוע מן האדם אחריות ושליטה רצונית בתוך הנחה שיש לו בחירה חופשית מוחלטת על עצמו? מההנחה שאין חופש רצוני אלוהי מוחלט במציאות, נגזרות השלכות מוסריות מעשיות בחיי היומיום ממש. למשל, כשאדם חש שגואה בו תאווה חזקה ומסערת, מתעוררת בו בזאת דילמה מוסרי לעשות את מה שמתחשק, או שזה אסור, משום שזה לא הגון, לא ישר, לא צנוע, לא מוסרי. אומנם ישנה באדם תביעה למוסר וצדק, לאמת ותואר, ליופי ולהגינות, להכללה ולקונסטרוקציה. אבל ישנם בו גם יצרים אפלים וטרפים עזים, ששחרורה מייסורם יוכל להסב לו הנאה רבה. והנה הוא מטולטל כחב קלע התביעות הפנימיות של היצר והצורה. ומדוע באמת לתבוע תביעה אחת מפני חברתה? וכאן נקודת הבירור הקריטי. מה האוריינטציה של האדם בחייו? אם המציאות היא ביטוי טוטלי של רצון אלוהי העומד ביסוד היש, אם כן, המציאות היא אידיאל צדק טהור, ותביעות הדחפים האפלים הן באמת אינן מציאותיות ומוציאות את האדם מן העולם. אך אם אלוהים לא שולט על הכל, כי החומר או אף העולם קדום, אז כיצד אני יכול לשלוט על הכל, על כל הדחפים והיצרים? ובמיוחד לפי שיטת החומר הקדום, זה לא רק עניין של חוסר אונים לשלוט על עצמי, בדומה לחוסר אונים של אלוהים, שלפי שיטת אריסטו, שמציאות העולם היא נתון שאין לאלוהים בחירה חופשית לגביו, אלא לפי השיטה הפלטונית, זה יהיה גם לא נכון לא לזרום עם היצרים, שהרי ישנה פה ישות אלוהית, והיא שוות ערך לאלוהים, החומר הקדום. אם כן, מדוע לא להתייחס גם לישות זו? למה לא לתת לה ביטוי? בזאת תמונה נגזרת תהומית לאופי מדיניות החיים האישית והמשפחתית, החברתית והלאומית, ולאופי ההיסטוריה התרבותית בכללה. בנקודה זו אפשר לגלגל את כל הסיפור מהסוף להתחלה. או עדיף מכך, להבין שבעומק העניין זו באמת ההתחלה. כי מילי הפסיכולוגי עומד מאחורי השקפת העולם הכללית. של העמדה האינטלקטואלית, אונתולוגית, על דבר קדמות העולם. הדחף למתן הלגיטימציה לאי ריסון היצרים. כבר בראשית עיוננו בספר הזכרנו שגם אם הוא אינו מודע לכך, לעולם מסתכל האדם על העולם מתוך נפשו הסובייקטיבית. והכללות יותר משהן מתארות את המצב האובייקטיבי של העולם החיצוני, מתארות הנאמנה את האוריינטציה הפנימית הסובייקטיבית של עולמו הפנימי, ומנפשו יחזה אדם אלוה. ובזאת המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. זה סוד הקדמות או הבריאה. לעומת כל זה, יסוד התודעה הישראלית נעוץ בבריאה, שהכל ברא לכבודו. על כן, בכך פותחת התורה. ומזה נגזר שאין דבר שאין חובה לתקנו ולהעלותו, כי אין דבר שלא צריך לגלות הוא את החותם האלוהי המהותי, כי בעצם במהות הכל הוא יצירה אלוקית. על כן יש להחריט את הרשעה ואת הנטיות הטבעיות הרעות למול, לתקן ולהעלות את החיים כולם ואת המציאות כולם. תודעת החיים הפנימיים בישראל חיה בתודעת בריאת העולם. כי מימד הווייתי, מטה היסטורי, הולך ונותן משמעות לכל תנועות החיים וההיסטוריה, כי התגלות אלוהית מתמדת, התגלות אור האלוהי בעולם ובאדם. בהמשך התברר שבעיה זו היא העדות המוחלטת על בריאת העולם. טוב, את כל ההקדמה הזאת, הסוגיה הזאת, של הקדמה מאוד חשובה, נקרא עוד פעם. אם תהיה סיכוי שיבנתם בקריאה הראשונה, אבל מכל מקום, נא לכם עוד פעם. אז אנחנו פה, זה אני מסתכל שפה הקדמה, כל מה שאמרתי זה לא הייתה כל כך פרשנות, זה הייתה הקדמה להבין מה עומד לקרות, היא פה בסעיפים, היא פה מסעיף סמך פה, ועד סמך זין, את סוף סמך זין. עכשיו זה התמודדות, נכנסים פה לסוגיה שאנחנו כנראה נשאר בה הרבה, כי אני חושב שהיא העמוקה מכל שלימדתי אתכם עד כה. זאת אומרת, כדי להבין אותה, אז צריך יותר שכל ממה שצריך בשביל להקשיב למה שדיברתי אתכם עד עתה. אז סביר שאנחנו נשרה פה כמה שבועות אם לא למעלה מזה. הוויכוח עם העולם קדמון הוא ברור, הוא יסודי. הוויכוח הזה, זה היה ויכוח בין הידות ליוון. עכשיו הדיון, בהתחלה היה דיון על ככה, גם המלך לא חשב שיותר מה יקבל, אבל זה מה שעכשיו הוא אומר, טוב, נעזור אותם. אבל בוא, אתה, מה אתה אומר? אלו היוונים הם רציניים. לא, הם בדיוק, כל מה שאמרת ביחס להודים, שהם לא רציניים, לא סגורים על עצמם, לא מזלזלים בכל משטר שכלי, כל משטר מוסרי, כל משטר מסתם. הם כלום, הם תרבות, הם ספרות, הם לסוף. כל מה שאתה אומר עליהם, ההפך זה אצל הבן. והם לא אומרים כמו ההודים. ההודים אומרים שהעולם זקן יותר מאשר העולם שלכם. אבל היוונים אומרים שהעולם בכלל לא זקן. הוא קדום. על כל פחות חומר קדום. הוויכוח עם העולם קדמון הוא ברור, פה זה הנקודה. הוא יסודי. עד עתה זה היה איזה מבוא קטן, אני יודע מה, יש לך מניין לבריאת העולם, מה באמת? טוב, ויש גם הסיפורים המקראיים, הסיפורים המקראיים הם נותנים פשר לתופעות המיוחדות שאנחנו מכירים בהיסטוריה האנושית, שהיא באמת נתפרת בצורה יותר סבירה עם הסיפור המקראי. ומכל מקום, עכשיו אנחנו מגיעים יש הסתברויות, אבל הנה, יש הוכחות פילוסופיות שעולם קדמון. כי עובדה שפילוסופים בכלל לא מקבלים את זה שעולם ברור. אז פה זה ויכוח ראש בראש. הוויכוח האם העולם קדמון הוא ברור, הוא יסודי, ובכלל אינו דיון במישור המדעי על הממד הפיזי. הם חושבים שזה ויכוח שאנחנו אומרים שזה נברא לפני 5,779 שנה, ואלו הם אומרים לא, היו עוד הרבה דקות לפני כן, ועל זה הוויכוח. אם חושבים שזה הוויכוח, זה לא מבינים. כי הוויכוח אינו על שנות קיום העולם. האם המציאות הייתה כל הזמן, או שהמציאות נוצרה, או שנוצרה יש מאין? כתבתי פה הערה. ביחס לקדמות ולבריאה, מדמה הדמיון הילדותי את הזמן כמשך רצף אינסוף לאחור. ההיגיון מוכיח שבמציאות הממשית זה לא היה. מבחינה ניסיונית מדעית מעלה שכל המושגים שבהכרת אדם הם פועל יוצא של המבנה המוחי שלו. אם כן, לפני שהתפתח מוח האדם לנפח ולמבנה הנוכחי, לא היה אף מושג עם המושגים המושגים לנו, וביניהם גם לא היה את מושג הזמן. מסקנה קנטיאנית זו תמצא, תראה והסביר יפה רבי שם טוב גפן בספרו, בעיקר בהקדמתו לנבואה הטהורה והאדמתנות. ואם כן, אם אין אדם, אז אין זמן. הקדמות טוענת שכל הזמן היה עולם. אך על פי הנ"ל, אם מבינים טוב את מה שאמרנו פה עכשיו, אז גם מאמיני הבריאה אינם יכולים להכחיש שאין היגיון לדבר על זמן ולא עולם אדם. כי רק אם יש עולם אדם, יש זמן. ואם יש זמן, זאת אומרת שיש אדם בעולם. אם כן, כולם חייבים להודות שאין אפשרות לטעון שיש זמן ולא עולם אדם. אם כן, כל הזמן היה עולם. אף אחד לא יכול לטעון אחרת. אלה אנשים שלא מפעילים את השכל שלהם, או שאין להם אותו. בחינה הגיונית זו מוליכה לכאורה לטענת הקדמות. מכיוון אחר, ובהסברה בהירה, בירר הגאון גדליהו נדל בספרו בתורתו של רבי גדליה, שאומנם מבחינת הקדוש ברוך הוא, כך הוא כותב שם, העולם קדמון, ומבחינתנו העולם מחודש. בסך הכל זה אותו טיעון כמו שמה שאני טוען פה, רק בניסוח אחר, ואני מסביר את זה עוד שהוא קובע את זה. על כל פנים הוא מסביר את זה אחרת. אך לעומת זה, הניסיון המחקרי המדעי, קוסמולוגי וארכיאולוגי מורה שרק מנקודה מסוימת מתחילה מציאות נפח ומבנה המוח האנושי הנוכחי, מה שמכריע קטנת מאמיני החידוש. ברור זה מעורר לבדוק על מה בעצם סובב הוויכוח. ההערה הזאת לא נורא מי שלא הבין אותה, גם מי שלא הבין שיבין שרק פה יש חלפות של ניתוח שכלי שמעורר את המחשבה הילדותית שהרגילה להגיד, אז העולם קדמון או העולם ברור? אז יש ויכוח, אלה אומרים כך ואלה אומרים כך. אז כדאי שכשאתם אומרים את המילים האלה, שתחשבו על מה אתם מדברים. כמו שבכל המילים שאומרים, כדאי לחשוב על מה מדברים. אבל פה הטיפשות לפעמים היא בולטת, במיוחד. כי אין ולא יכול להיות משמעות לוויכוח. כי יש טיעונים מוחלטים שלא כקם חייבת, אין לכאן ואין לכאן, שאי אפשר להתווכח להם. אז על מה מתווכחים? מתווכחים ארוך וכבד וויכוח מר. על כן, מה שכתבתי למעלה, הוויכוח הוא לא על הזמן ולא על הטכניות. הוויכוח איננו האם כל הזמן היה עולם או לא כל הזמן היה עולם. אין ויכוח על הדבר הזה. כי אף אחד לא יכול לחלוק על זה שכל הזמן היה עולם. כי אם באותו רגע שיש זמן, זה שעולם. ולפני שהיה זמן, אז אין לפני. זה מושג לפני, זה על צירת זמן. אין זמן, אין לפני, אין אדם, אין זמן. אין זמן, אין עולם, אין אדם. זה הכל דבר אחד. וממילא אי אפשר לדון על המושג לפני. זה לא דיון, זה הנעת גלי קול, אבל זה לא מעיד על הפעלת שכל, מי שמדבר כך. ועכשיו אנחנו מניחים, שלא לדבר על זה שאנחנו מניחים שחכמי ישראל היו חכמים, בטח. אבל יתרה מזאת, אנחנו לא חושבים שהפילוסופים היו חכמים. לכל פנים, ביניהם ודאי שהייתה בהם גם חוכמה. ובמסגרת זאת, אז מה קשקשת? טוב, באמת, לפי התפיסה האריסטוטלית, אז העולם הוא במין כיפון כזה, תמיד, כשאתה רואה אותו, תמיד הוא כך היה. כלומר, דיברנו, כשלמדנו את הפילוסוף, אמרנו שיש פה משהו עשוי. זה קצת מעיד שיש פילוסופים שאין להם שכל. אבל כל פנים, לא, יש להם שכל, אבל מדברים שטויות. יש גם תופעות כאלה. ומכל מקום, לפי אפלטון, אז גם הוא מסכים, וכיום אף אחד לא יכול לחלוק את זה, אתה רואה בעיניים שישנה אבולוציה. אתה רואה את התקופה של נפח מוח כזה, נפח מוח כזה, נפח מוח כזה, זה דבר פשוט מכל פשוט. ומתוך כך ברור שהאדם, באיזה שלב שקוראים לו אדם, אז הוא לא היה בעל הנפח המוחי הנוכחי, אלא רק מתקופות מסוימות, ולפני כן לא. אז לפני שהמוח מגיע למבנה הנוכחי, אז המציאות היא לא במציאות שאותה קולט המוח הנוכחי, וממילא זה לא מציאות שאנחנו יכולים לדבר עליה, וממילא גם מושגי הזמן זה לא המושגים של המוח ההוא. וממילא היה זמן שבו לא היה זמן. כמובן, לא היה זמן שבו לא היה זמן, אבל ברור ש... קיצור, על פי איך שאנחנו רואים כיום, יש איזו נקודה ששם אין את מה שיש כיום. זהו, זה ניסוח טוב. לא שהיה זמן שבלא היה זמן, אבל יש נקודה שמשם אין את מה שיש כיום. מה יש כיום? את כל היש. זה דבר פשוט. היום אין מי שיכול לחלוק את זה, כמו לא יכול להיות מישהו שיטען שכדור הארץ הוא שטוח. לא שאפשר לטעון, אפשר להניע את גלי הכל, אבל זה שווה לאותו משקל. אז על מה חולקים? אז לא חולקים על זה, זה לא מחלוקת במישור הלוגי, זה לא מחלוקת במישור הטכני, זה לא מחלוקת על ציר הזמן, אלא הוויכוח עם העולם קדמון הברור הוא יסודי, בכלל אינו דיון במישור המדעי על הממד הפיזי, על שנות קיום העולם, האם המציאות הייתה כל הזמן או שנוצרה יש מאין. אלא זה דיון בשאלה ערכית נוקבת, התנגשות ערכית חריפה של המשמעות יסודית ביותר ביחס למציאות ולחיים. וזה מה שיפורט להלן. עוד פסקה שהעתקתי מהרב, הוא אומר, החידוש המוחלט בלא קדימת חומר בשום ישות כל דהי, הרי הוא מבסס את המחשבה האידיאלית שאין מצוי אמת כי בטוב הגמור. ויש עוד שכתבו דברים דומים, אבן שמואל שהוציא את התרגום לכוזרי, שלא לא כל כך עוקבים אחריו, תזוי החכם, כל פעמים הוא כותב, קובע הרמב״ם, ברגע שאדם משתחרר ממונה בחומר קדמון, רואה את החומר כנברא, בו ברגע הוא משתחרר משלטון החומר בהשקפת עולמו. זה לא שאלה אונתולוגית, טכנית, מציאות חיצונית, זה שאלה פסיכולוגית, מוסרית, פנימית. מה משמעות החיים? מה משמעות היש? האם מה שיש פה זה הכרח דטרמיניסטי, מטריאליסטי, או שיש פה חופש מוסרי ששולט על הכל? זו המחלוקת עם העולם ברור או העולם קדמון. משמעותה של המציאות כבריאה היא שאין דבר בהוויה שאינו ביטוי של הרצון החופשי האלוהי. כלומר, של השלמות והיכולת של הטוב והאמת. החוכמה והצדק המוחלטים שבשגב האינסופי, שמקור הכל, חיי חיי החיים לדי עד. שזה הגדרת המושג אלוקים. מה זה אלוקים? זה הטוב, האמת, החוכמה והצדק המוחלטים שבשגב האינסופי, שבמקור הכל, חיי חיי החיים לדי עד. ואם המציאות היא ברואה, זאת אומרת שהיא חתומה בחותם השלמות הזו, יש בה את הטוב, האמת, החוכמה, הצדק המוחלטים. ואם כן, התכלית האידיאלית העליונה, המגמה הנשגבה, תביעת השלמות האינסופית, הם מחוללים את הכל. זה פירוש המושג העולם. נברא. השלמות הזאת, המגמה הנשגבה, התכלית האידיאלית העליונה, הם חופרים אל הכל, הם חיים ומעצבים את הכל, הם הכל. זו המציאות. בריאה היא אקט אלוהי רצוני חופשי. ואם כן, שמיים וארץ כבוד צבאם, אין דבר בהם שהוא מנותק משורש החיים האלוהי. אין בהם דבר שהוא מחוץ לרצון השם. כי השם אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. זה פירוש המושג העולם ברור. שתי גישות יווניות קלאסיות במחשבת הקדמות, החומר הקדום לאפלטון והעולם הקדום לאריסטו. לפי שתיהן ישנן לכל הפחות חלקים בחיים ובמציאות שאינם חתומים בחותם הרצון האלוהי החופשי. למחשבה זו השלכה כבדה על משמעות ההוויה, המציאות והחיים. לבעלי החומר הקדום, הקדמו, קדום החומר כקדמותו של האל. כך אומר אפלטון. והוא מחוץ לאלוהים. היה תמיד אלוהים, היה תמיד חומר. כנגר שמצא בול עץ ויצר ממנו יצירה, כך מצא אלוהים את החומר, נתן בו צורה, וכך נוצר העולם. כלומר, ישנו במציאות אלמנט, והוא החומר הקדום, שלא יש קיום עצמי, שלא מצד הרצון האלוהי. שהרצון האלוהי אינו המחולל אותו ואינו המפולש בו. תפיסה זו היא הרס גמור לאפשרות המוסר. כי אחד הבסיסים עליהם בנויה כל העבודה המוסרית היא ההידמות לקדוש ברוך הוא, לדרכיו, מידותיו, השוויית האישיות הפרטית עם זרם החיים העילוי הכללי. מה הוא רחום? מתי יהיה רחום? בהכרה שישנם חלקים במציאות שאינם מוארים באור הרצון האלוהי, אז יימשך האדם להכרה הנפשית המוסרית שגם בישיבתו כשיקוף לעולם ישנם חלקים חשוכים, אפלים, שאינם שייכים אל מרכז הכובד המוסרי, המזקק, המזקך. באין יסוד אורגני קוסמי, כי המציאות איננה אורגנית, יש חומר ויש אלוהים, וזה מציאות דואלית, קצת דומה לפרסים, אל הטוב ואל הרע. אז אם המציאות איננה אורגנית, אז לא תוכל להיות אורגניות נפשית, אז גם נפש האדם היא איננה אחת. ובחסרונה, אז בנפש האדם היא לא אחת. אז אין אחדות, אין שלום, אין הסכמה גם בתוך האדם עצמו. כשהנפש חסרת שלום פנימי במלחמה היא בפיזור, פיזור הנפש, אין מושל, אין מה שמכריע, אין צודק. בזה דמות האדם העליונה מתמעטת. התסיסה הנפשית הפנימית, החרדה, ומתוך כך החולשה הולכות וגוברות. הרב כותב במוסר אביך, הכופרים האומרים מציאות חומר קדום, יש לדבריהם לכל נמצא שלמות עצמית גם כן. ואם כן, אי אפשר כלל שהם מלא רק מרצון בו אור, כיוון שהמינוי אינו כפי שורת השכל לפי דבריהם. שאיך לא ימצא כלל רצון לטובה דבר שיש לו איזה מציאות. ואם כן, אי אפשר כלל לדבריהם לבוא לתכלית שלמות הרצון. אבל אמיתת הדברים מהירים מיני השכל, כפי דרך התורה הנאמנה, שאין מציאות כלל לשום נמצא, זולתו יתברך. ואם כן, אין ראוי כלל לפי השכל שיהיה רצון אחר, כי אם רצונו. וכשיתבררו הדברים היטב לכל הנבראים, כשיבוא זמן השלמות, אז לא יהיה בכל המציאות, כי אם רצונו יתברך, והכל יהיו דבקים ברצונו ומשיגים כבודו ותהיה תכלית השלמות. אז כן, אז בזה אין מקום להתעלות הכוללת שבגאולת האדם, העולם וההוויה, שבמגמה המשיכית נקצצות כנפי רוח האדם הניסה לעדן העתיד, שבו יהיה השם אחד ושמו אחד. בהמשך אני אביא הערה, בספר העיקרים כתוב שלמאמין בקדמות על דרך שימינהו אריסטו, אם כי פה אני הסברתי שזה לפי אפלטון, והוא אומר מי שמאמין בקדמות על הדרך שימינהו אריסטו לא יתואר השם שיש לו יכולת להריך כנף הזבוב ולא לברוא נמלה בעלת ארבע רגליים בלבד. כל שכן כשהמאמין הזה מכחיש כל ניסי התורה, כי לא ימין שיש לו יתברך יכולת להפוך המתה נחש וקרף עין, קרף עין, והמים דם ואפר קינים, ולא זו בלבד, אלא אף מציאות משה והמשיח יחויב לו להכחיש. ובזה טיפול התורה בכללה. טוב, רק הבאתי את זה רק בשביל זה שמי שהוא בעל קדמות, גם הוא לא מאמין במשיח. זה קשור. זה מה שאמרתי פה, כי למה? כי אין מקום להתעלות כוללת שבגאולת האדם, העולם וההוויה, שבמגמה המשיכית, נקצצות כנפי רוח האדם, הניסית לעדן העתיד, שבו יהיה השם אחד ושמו אחד. כי זה אף פעם זה לא יהיה. כי תמיד יש דואליות, יש שניות, יש חומר ויש רוח, יש שני פרינסיפים במציאות. אבל גם באוריינטציה של אריסטו, דקתי פה בסוגריים, זה גם של שפינוזה, זה אותו דבר. שפינוזה ואריסטו יש להם תפיסות מאוד דומות. ששם, אומנם, העולם כולו הוא ביטוי אלוהי, אך הוא אינו גילום של הרצון החופשי האלוהי. אז גם אצל אריסטו, גם של שפינוזה, העולם ואלוהים זה אותו דבר. העולם כולו בתוך אלוהים. אבל אצל שניהם, העולם הוא אלוהי, אבל אלוהי הוא לא אלוהי. אלוהי הוא הוא לא שולט על עצמו, לא כל מה שמתרחש בו זה מכוח רצון. יש דברים והם קפואים על אלוהים עצמו. האלוהים פה הוא מלך אביון. וההשלכות הרוחניות והמוסריות על האדם הן דומות. את רוח שיטת אריסטו פגשנו מדברי הפילוסוף. פילוסוף כנראה הוא אבן סינה, פילוסוף ערבי ידוע, שהוא נאו-אריסטוטל. בתחילת המאמר כאן, ושהוא אומר שאין אלוהים רצון, והוא עילת העילות בבריאת כל נברא, לא מפני שהוא בכוונה ממנו, זה מה ששמענו, זה בדיוק הרעיון של אריסטו. הוא לא ברא את האדם כעולם קדמון, ומאז ומעולם נולד האדם, אדם קדום לו. יש קצת הבדל בין אבן סינה לבין אריסטו, כי אבן סינה זה הוא טיפש גמור, כי הוא פשוט חושב שלא יכול, אסור לייחס לאלוהים רצון. ואת הקטש בזה, שאם אלוהים לא רוצה, נו, אז אני כבר יותר טוב מאלוהים, כי אני כן לא רוצה. אז את הרעיון הזה, אריסטו חשב על זה. הוא אומר, אלוהים רוצה. לא שאין אלוהים רוצה. רק העולם הוא לא נוצר ברצון. וזה הבדל בין אריסטו לאבן סינה. ולענייננו, אין הבדל ביניהם. אריסטו, אבן סינה, הכל אותו דבר. הגרעין הרעיוני של שיטה זו הוא שהאלוה הוא השכל הכללי המוחלט. זה שיטת אריסטו. האלוה זה השכל הכללי המוחלט, ועוד יותר עניין מהשכל הפועל. שכל הכללי המוחלט. והוא משכיל את עצמו, כלומר הוא מודע לעצמו, כבר דיברנו שלמדנו על פילוסוף, אז אמרנו ששכל אצל קדמונית זה תודעה. כשהוא משכיל את עצמו, זאת אומרת הוא מודע לעצמו, כמו שאני מודע לעצמי. ובזאת הוא משכיל את הכל. כי הוא מודע לעצמו, אז הוא מודע לכל. כי הוא עצמו כולל את הכל. כי הכל כלול בו. אם כן המושכל, כלומר המציאות, הוא פועל יוצא של השכל המשכיל אותו. זה סיסמה. אריסטוטלית מפורסמת, מופיעה ברמב״ם, אחריו עוד, מצפים את הרמב״ם. הוא השכל המשכיל והמושכל. זה באמת ביטוי של אריסטו. מציאות העולם קיימת מכוח התודעה העצמית של האלוה. ומאחר שהשכל האלוהי הוא לעולם בפועל, היא לא פעם הקדוש ברוך הוא לא היה חכם, וכיום הוא חכם. מישהו פעם לא היה חכם, כמוני, שהייתי תינוק, וכיום אני יודע יותר דברים ממה שהייתי. שהייתי תינוק, אז השכל שלי יצא מן הכוח אל הפועל, כי המגבלות שהיו לי כשהייתי תינוק, חלקם הוסרו. אבל לאלוה, בהגדרה לא יכול להיות לו מגבלות, אז אין לו מצב של פוטנציה. אין לו מצב של פוטנציאל שכלי. אם יש לו פוטנציאל שכלי, מה מפריע לך להיות בכוח? אז לכן תמיד השכל שלו בפועל. הוא תמיד השכל שלו בפועל, זאת אומרת הוא מודע לעצמו בפועל תמיד, ברגע שהוא היה והוא תמיד היה, והמודעות שלו תמיד הייתה, אבל המודעות שלו היא מודעות לכל, ומעלה הכל תמיד היה מה שהיה להוכיח. מאחר שהשכל האלוהי הוא לעולם בפועל, והוא קדמו, אם כן גם העולם קדמו. אמנם כותב הרב בשמונה קבצים, שהקדמות במובנה האריסטי בתור חיוב של מושכל ממשכיל, אינה קוצצת כל כך את ענפי המוסר, כמו קדמות החומר הקדום, בלא שום התחלה רוחנית חיובית. התפיסה של אריסטו לכאורה היא לא כל כך חסנית מבחינה מוסרית כמו התפיסה של אפלטון. משום שלאפלטון יש חומר שהוא דיאמטרלי לאלוהים, זאת אומרת הוא אנטי אלוהים, הוא לא אלוהים. ואילו לפי אריסטו אין דבר שהוא לא אלוהים, הכל אלוהים. של הדעה הזאת האפלוטונית יוכל להיות ניצחון לאיזה כוח רע מוכרח מצד תנאי החומר. זאת אומרת, כשיש עימות בין אלוהי ללא אלוהי, אין סיבה שהאלוהי ינצח. כי לאלוהי אין יותר עוצמה וקיום מאשר ללא אלוהי.
לא שייך פה ניצחון.
סליחה?
אני אומר, לא שייך פה ניצחון.
שתי... עוד יותר. נו, אז זה משמעות שבאדם. יש בו נטייה לטוב ולאלוהים, יש נטייה לא לטוב ולא לאלוהים. אז אתה אומר שלא שייך בו ניצחון, אמרת. זה הבעיה, זאת אומרת. בכלל לא ברור שאדם צריך להיות מוסרי. בכלל לא ברור שצריך להיות טוב. באותה מידה אמור להיות רע. ובנים, אין עדיפות להיות טוב מאשר להיות רע. מה יותר רע מזה? אבל אצל אריסטו זה לא כך. שלפי דעת הקדמות המחייבת, זאת אומרת, הקדמות המחייבת, הקדמות, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחויב, לא הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה מילה יהודית, אבל האל הוא מחויב המציאות, הוא מחויב המציאות, וגם המציאות מחויבת עליו. זאת אומרת, זה משהו הכרחי. אז זה נקרא הקדמות המחייבת, זאת אומרת, בהכרח שתמיד היה עולם. שסוף כל סוף אתה מחייב טוב, לא אם הוא טוב. בהגדרה זה כולם מסכימים, שלאים זה טוב בהגדרה. אז אם העולם הוא בטוב, אז העולם הוא בטוב, כך זה התפיסה של אריסטו. אז זה לא כל כך מכחיד את המוסר. מכל מקום, גם שיטה זו מביאה להשלכות מנוגדות לחלוטין לרוחה ולעניינה של תורת ישראל. ופה שייך להקריא את מה שהקראתי לכם קודם בספר העיקרי. כי למאמין בקדמות שעל הדרך שימינהו אריסטו, אז לא יתואר השם בשש יכולת לא להריך כנף צבור ולא לברוא נמלה בעלת ארבע רגליים בלבד. לא מסוגל לשנות שום דבר. כל שכן שמאמין זה יכחיש כל ניסי התורה. כי לא ימין שיש לו ידבר יכולת להפוך המתן לחש, כי ערף עין במים ודם והדבר כיני. כי הכל מופיע בכך. איך שהוא קורה ככה זה? כי זה... אלוהים מוכרח על עצמו, יש לו צורה מיוחדת לאלוהים, זה צורת הסדר שלו, וזהו, הוא לא עושה דברים ברצון. המציאות היא ככה. אז אין ניסים, ובטח שאין מצוות. ואף מציאות משה והמשיח יחויב להכחיל, כי בשביל מה בא משה? מה זה משה? הוא אומר, זה אלוהים רוצה כך, אומר כך, אלוהים לא רוצה. הוא לא, ואין אפשר בכלל, אין אפשרות בכלל לשנות דברים. כל פנים, לא בצורה מהותית. אם יש דבר מה במציאות שאינו נברא, כלומר שאינו ביטוי של הרצון החופשי האלוהי, כי אז המציאות, זאת אומרת, המציאות כולה היא לא ברואה, כמו שהפילוסוף פה אמר. אנחנו אומרים שהיא בריאה, ברואה, אבל היא לא ברואה, זה סתם, זה על דרך העברה לא אומרים שהיא בריאה. מתכוונים להגיד שזה בא מהמקור האלוהי, אבל הוא לא עושה את זה בכוונה. זה מוכרח, אין שם רצון. זאת אומרת, אז מה זה המציאות? זה מין סתם כזה. בחותם חוסר הכיוון. אין רצון, אין אידיאל, אין מטרה, אין אידיאליות, אין תכליתיות. את היכולת הנפשית לבחירה, לגבורה, התעלות והתקדשות, אנו מקבלים מצל אלוקים אשר באדם, זה הנחת היסוד, שאנחנו יכולים להשתלם ולהיות יותר ממה שאנחנו, להתעלות מבחינה מוסרית, זאת אומרת, לרצות להיות אדם יותר טוב ולרצות דברים יותר טובים. אבל במציאות כולה אין את היסוד של החופש בצורה שהוא חתום בכל מה שיש בו. ההפך, כל היש בו ביסודו יש ממד של הכרח. ואם רצון אלוהי חופשי אינו שולט בכל, כי הלא עצם מציאות העולם אינה פועל יוצא של רצון אלוהי, של בחירה חופשית אלוהי, אם כן המציאות כפויה על אלוהים. אז כיצד אפשר לתרוע מן האדם אחריות אישית הרצוני מתוך הנחה שיש לא בחירה חופשית מוחלטת על עצמו? גם עליי זה כפור. בא לי יצר כזה, התחשק לי נורא פה, התפרצתי שם. זה כפוי עליי. גם אלוהים יתורים כפויים אליו, אין דברים עליי. מה אני אעשה? בא לי. מהנחה שאין חופש רצוני אלוהים מוחלט במציאות נגזרות השלכות מוסריות מעשיות בחיי יום ממש. למשל, כשאדם חש שגואה בו תאווה חזקה ומסערת, מתעורר בזאת דילמה מוסרית לעשות את מה שמתחשק, או שזה אסור, משום שזה לא הגון, לא ישר, לא צנוע, לא מוסרי. אומנם ישנה באדם תביעה למוסר וצדק, לאמת ותואר, ליופי ולהגינות, לכללה ולקונסטרוקציה. כי יש בו צלם אלוקים, כי כן, גם יש פה אלוהים, האלוהים הוא ביסוד הכל, זה מתבטא בכל הצדדים היפים של נפש האדם. אבל ישנם בו גם יצרים אפלים וחפים עזים, ששחרורם מייסורם יוכל להסב לו הנאה רבה. והנה הוא מטולטל בכף כלא התביעות הפנימיות של היצר והצורה. אז למה להישמע? ומדוע באמת לדחות את תביעה אחת מפני חברתה? וכאן נקודת הבירור הקריטי, מה האוריינטציה של האדם בחייו? אם המציאות היא ביטוי טוטלי של רצון אלוהי העומד ביסוד היש, אם כן המציאות היא אידיאל צדק טהור. ותביעות הדחפים האפלים הן באמת אינם מציאותיות, ומוציאות את האדם מן העולם. הקנאה, התאווה והכבוד אצלנו מוציאים את האדם מן העולם, כי הוא לא מציאותי. אבל לפי היוונים, דווקא על ידי זה הוא הכי מציאותי. למה לא מציאותי? הקנאה, התאווה והכבוד, הם מוציאות אותו בעולם. אך אם אלוהים לא שולט על הכל, כי החומר או אף העולם קדום, אז כיצד יכול אני לשלוט על הכל, על כל הדחפים והיצרים? ובמיוחד לפי שיטת החומר הקדום, זה עוד יותר קשה. כי זה לא רק עניין של חוסר אונים לשלוט על עצמי. אלוהים לא שולט על עצמו בכל, אז אני יכול לשלוט על הכל. זה הטיעון האריסטוטלי. אבל בעיקרון הייתי אמור באמת להיות טוב כמו אלוהים, אבל גם אלוהים יש לו, יש צדדים שהוא לא יכול, זאת אומרת שהוא מוכרח. גם אני יש לי צדדים שאני מוכרח. אבל זה, פה זה לא רק חוסר אונים לשלוט על עצמי בדומה לחוסר האונים של אלוהים, שלפי שיטת אריסטו שמציאות העולם הוא נתון שאין לאלוהים בחייה חופשית לגביו, אלא לפי אפלטון זה יהיה גם לא נכון לא לזרום עם היצרים, שהרי ישנה פה ישות חוץ אלוהים והיא שוות ערך לאלוהים, החומר הקדום. מה פתאום שאני אתחשב באלוהים? יותר מה שאני אתחשב בחומר. במה אלוהים חזק יותר מאשר החומר? במה הוא קיים יותר מאשר החומר? אם כן, מדוע לא להתייחס גם לאישות זו? למה לא לתת לה ביטוי? בזאת תמונה נגזרת תהומית לאופי מדיניות החיים האישית והמשפחתית, החברתית והלאומית, ולאופי ההיסטוריה התרבותית בכללה. אם הבנו את זה טוב, בזאת יש לנו מומנט להבין, ההבנה ההקדמה הזאת, אם מבינים אותה טוב, אז מה שיהיה כתוב מכאן ולהבא, ולהלן, זאת אומרת לא רק פה, אלא שאני אסביר לכם את הדברים, אם הבנתם את מה שאנחנו מסבירים פה עכשיו טוב, אז זה יהווה בסיס שאת כל מה שאני אסביר בהמשך, זה טריוויאלי. ומה שעכשיו לא הובן טוב, אז לא תבין את טוב את ההמשך. כי והנה פה, בהקדמה הזאת, לפני שאני נכנס לעצם העניין, שאני לא יודע אם נעשה את זה היום או לא נעשה את זה היום, אבל ההקדמה הזאת היא נותנת את הכיוון שמה שהתברר פה בסך הכל. כי בנקודה הזאת, אם הבנו שבאמת הבנו את נקודת המחלוקת, וזה לא מחלוקת טכנית, זה לא מחלוקת אם כל זמן היה עולם, זה לא מחלוקת מבחינה פיזית, אלא זה מחלוקת ערכית שמשמעותה מוסרית באופן מאוד 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 כבד. ההשלכות המוסריות הן מאוד מאוד דרסטיות. בנקודה הזאת אפשר לגלגל את הסיפור מהסוף להתחלה, או עדיף מכך להבין שבעומק העניין זו באמת ההתחלה. זה לא באמת שיש ויכוח אם העולם קדמון או אין העולם קדמון. לא משם מתחיל ויכוח בין ישראל לבין היוונים. נקודת היסוד שמשם מתחילה המחלוקת, זה כמו מה שאנחנו לומדים מתחילה בספר לכל אורך הקו. מה היסוד לכל הדעות הפילוסופיות? מה אנחנו אומרים?
הנפש.
יוצא. פה מה אמרנו? אמרנו שכתוצאה מהתפיסה הכללית יש השלכות גדולות על הנפש. ההפך נכון נגיד. כתוצאה מהמבנה הנפשי והנטייה הנפשית והרצונות הנפשיים וההישגים או האוריינטציה המוסרית, כתוצאה מזה הולכת ונוצרת אונתולוגיה, הולכת ונוצרת קוסמולוגיה, הולכת ונוצרת דיבורים על אלוהים. אבל זה מזמן. כבר הפילוסופים כבר ביוון אמרו שהאדם רואה את אלוהים בצלמו. ואמרו את זה אז, אמרו את זה עד ימינו, פסיכולוגים, סוציולוגים, כולם אמרו את זה. ואם רואה אדם את אלוהים בצלמו. אבל אנחנו אומרים ככה, נכון. תמיד, תגיד לי מה אתה אומר אלוהים, אני אגיד לך מי אתה. כי לעולם, אלוהים זה דמות העליונה של האדם. ויש פה את האלוהים שזה הדמות העליונה של הפילוסופים, ויש את האלוהים שזה הדמות העליונה שלנו. ובתורה שלנו כתוב, ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ככה אנחנו רואים את הדברים. למה? כי ככה אנחנו. מנקודה זאת אפשר לגלגל את כל הסיפור מהסוף להתחלה. עדיף מכך להבין שבעומק העניין זו באמת התחלה, כי מניע פסיכולוגי עומד מאחורי השקפת העולם הכללי של העמדה האינטלקטואלית אונתולוגית על דבר קדמות העולם, הדחף למתן הלגיטימציה לעיר ריסוני יצרים. זה רווח גדול מאוד. אכפת לי אלוהים ברע, לא ברע, מה זה משנה? אכפת מאוד, כי לכל בן אדם יש לו יצרים ולכל בן אדם יש מצפון, והבעיה היותר סודית באדם זה איך ליהנות מהחיים בלי שהמצפון. אחר כך אפשר ליהנות, ומה, אבל לא נעים לי. אז תשתחרר מהמצפון ויהיה נעים. זה פתרון פנטסטי. האנושות היוונית ותוצאותיה, ככה הם מתנהגים עד היום. אז מניע פסיכולוגי עומד מאחורי השקפת העולם הכללית של העמדה האינטלקטואלית אונתולוגית על דבר קדמות העולם, הדחף למתן הלגיטימציה לאי רצוני יצרים. כי כבר בראשית עיוננו בספר הזכרנו שגם אם הוא אינו מודע לכך, לעולם מסתכל האדם על העולם מתוך נפשו הסובייקטיבי, והכללות יותר משהן מתארות את המצב האובייקטיבי של עולם החיצוני, מתארות הנאמנה את האוריינטציה הפנימית הסובייקטיבית של עולמו הפנימי, ומנפשו יחזה אדם אלוה. ובזאת המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. זה סוד הקדמות או הבריאה. לעומת כל זה, יסוד התודעה הישראלית נעוץ בבריאה, שהכל ברא לכבודו. על כן, בכך פותחת התורה, ומזה נגזר שאין דבר שאין חובה לתקנו ולהעלותו, כי אין דבר שלא צריך לגלות בו את החותם האלוהי המהותי, כי בעצם במהות הכל הוא יצירה אלוהית. על כן, יש להחריט את הרשעה ואת הנטיות הטבעיות הרעות למון, לתקן ולהעלות את החיים כולם ואת המציאות כולה. תודעת החיים הפנימית בישראל חיה בתודעת בריאת העולם. אדם מתחתן, מה הדבר הראשון שהוא מכריז? שהכל ברא לכבוד. כי רק אז נוצר האדם, לפני שמתחתן, אז הוא לא באמת אדם. אבל עומדים תחת חופה, לא נמכור את הכל ברא לכבודו. ככה היהודים מדברים. אם הכל ברא לכבודו, עד עכשיו הוא מתחתן, עצר אדם, עצרת אדם מצלמו, חתן וחלה, יש מטרה לחיים. אבל אחרת, אדם מתחתן כדי שהזונה שלו תהיה מצויה לו באופן שלא יצריך אותו כל זמן לחפש אחריה. זו המטרה של הנישואים. ולא ככה אצלנו. אצלנו מקדש שמו ישראל ידי חופה וקידושים, ובשביל העלה את ירושלים על אור שמחתי. מטרת השמחה שלי והזוגיות שלי זה לנצח, זה למען ירושלים. גישה דיאמטרלית לכל התפיסה החילונית היוונית. והכל מתחיל מהבריאה. ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וכל היגדים זה אותם היגדים מזוויות שונות. תודעת החיים הפנימי בישראל חיה בתודעת בריאת העולם, והיא ממד הווייתי מטה-היסטורי הולך ונותן משמעות לכל תנועות החיים וההיסטוריה כהתגלות אלוהית מתמדת. זוהי תודעת הנפש שלנו, זה החלום שלנו, ככה אנחנו בנויים. אנחנו בנויים מתוך תודעה שיש ערך לכל, ערך אלוקי לכל. וכל החיים וההיסטוריה זה התגלות אלוהית מתמדת. התגלות האור האלוהי בעולם ובאדם. ובהמשך יתברר שזאת יתברר שההוויה הזאת, ההוויה הכלל ישראלית הזאת, היא העדות המוחלטת על בריאת העולם. והאמת היא, זה כבר יתברר לנו מזמן. באיזה מילים זה יתברר? מי זוכר? כי היה להם נביא שהגיד להם את הנעלם ואמר להם איך היה בריאת העולם. שם אמרנו את בדיוק מה שאנחנו רואים בהרצאה. כי הוא אומר להם את הנעלם, הוא מגלה להם את דבר התחברות האלוה איתם, שהם והאלוה זה זרם חיים אחד. וזאת תודעת החיים המטה-היסטורית שלנו, שמתבטאת בכל אופי ההיסטוריה שלנו, אנחנו פשוט כאלה. מבשרנו, איך זה לא. ואם אנחנו כאלה, אז סימן שהייתה בריאת העולם. איך אתה יודע מה הייתה בבריאת העולם? מה יעני היהודי? הוא יעני ש... אני לא הייתי בבריאת העולם, אני נמצא בבריאת העולם. בריאת העולם זה לא מה שהיה, זה מה שעובר כל הזמן. וזו התשובה. זה מה שילך להתברר פה. מה הר סיני? כולם היו בהר סיני? כן. אני מקווה שאתה לא מסביר את מה שאמרתי לפי המטבע הלשונית הזאת. אלא אתה מסביר את המטבע הלשונית הזאת לפי מה שאמרתי.
שאני חי עכשיו במעמד הר סיני.
אל תסביר את מה שאמרתי על פי המטבע הלשונית הידועה לך, שכל נשמות ישראל היו בהר סיני. אלא תסביר את המטבע הלשונית הידועה לך, כל הדעות שהיו, כל הנשמות ישראלים היו ועומדים בהר סיני, על פי מה שהסברתי פה עכשיו. אם אתה עושה את זה ככה, אז אתה מבין. אם לא, אתה, אופס. טוב, הוא שמח.